טוב, בפעם הקודמת הצגתי את המהלך של דוד הנוך לגבי ראיות סטטיסטיות. רק אזכיר בתמצית מה דיברנו. הוא הבחין שם בין הסברים אפיסטמיים, הסברים פרקטיים, וטען שההבחנה בין, אני מזכיר שוב, בין עדות ראייה על מישהו שהתנפל על סוהר, שיש ספק של נגיד 5% האם היא עדות הראייה הזאת אמינה או לא, והחשבון הסטטיסטי שאחד היה, לא היה בין אלה שהתנפלו, אז שם גם כן יש ספק של 1%, ובכל זאת במקרה השני לא מרשים ובמקרה הראשון כן מרשים. עכשיו הוא הגיע להבחנה בין מידע לקביעה שהיא לא מידע, וכן, אפשר להגיד שאני משער לבין מתי אפשר להגיד שאני יודע. והטענה שלו בעצם, הוא הציע קריטריון של מה שהוא קרא רגישות לעובדות. והרגישות לעובדות בעצם פירושה, האם מה שאני אומר רגיש למה שקרה. זאת אומרת, אם היה קורה משהו אחר, האם עדיין יכולתי להגיד את אותו דבר? אם זה לא רגיש למה שקרה, אי אפשר לקרוא לזה מידע. כן, אני מזכיר לכם את הדוגמה של ההגרלות, למשל, שבן אדם לא יודע מה עלה בהגרלה, או כן, עלה בהגרלה משהו, אבל הוא לא יודע מה, אבל הוא אומר, כיוון שהסיכוי שלי לזכות בהגרלה הוא 1 למיליון, אני יכול להגיד, אני יודע שלא זכיתי בהגרלה. הוא טוען ששם אתה לא יכול להגיד, אני יודע שלא זכיתי בהגרלה, בגלל שגם אם כן היית זוכה בהגרלה, עדיין היית אומר את אותו דבר. זאת אומרת, האמירה הזאת לא רגישה למה שקרה במישור העובדתי, היא לא רגישה לעובדות, לכן אי אפשר להגיד עליה שהיא מידע. ושוב פעם, הטענה שזה לא מידע לא אומרת כלום על האמינות של האמירה הזאת. יש סיכוי של 1 למיליון שזכיתי בהגרלה, ולכן להגיד שלא זכיתי בהגרלה זה מאוד אמין, אבל אי אפשר לקרוא לזה ידע, כיוון שזה לא רגיש לעובדות. לעומת זאת, אם אני קורא בעיתון שזכיתי בהגרלה, אבל יש איזשהו סיכוי שנפלה טעות בעיתון, טעות הקלדה, טעות במידע, לא משנה כרגע, שם אני כן יכול להגיד שאני יודע שלא זכיתי בהגרלה, כי אם כן הייתי זוכה בהגרלה, זה כן רגיש לעובדות. כי אם כן הייתי זוכה בהגרלה, אז כנראה שגם בעיתון זה מה שהיה כתוב, כי הסיכוי לטעות בעיתון הוא קטן. ולכן שם זה כן רגיש לעובדות, ולכן שם, למרות שמבחינה הסתברותית זה אותו סיכוי, שם אני כן יכול להגיד שאני יודע שלא לא זכיתי בהגרלה. עכשיו אני סיימתי בזה.
אפשר לשאול משהו?
כן.
זה לא דוגמה מובהקת לאיך שאנחנו, העובדות הרי המציאות הברורה שזה אותה הסתברות בדיוק. וההבדל הוא פשוט איך אנחנו מצליחים לתאר את המציאות במילים כאלה או בניסוח כזה שאין באמת. המציאות לא מגיבה בהכרח למה שאנחנו אומרים, אבל אנחנו אומרים ומתייחסים אחרת, בגלל שאנחנו, זה עניין אפיסטמולוגי לחלוטין, ואפילו עניין אפילו לא אפיסטמולוגי, עניין של הגדרה וניסוח, ולא שום דבר במציאות עצמה.
אז? מה השאלה?
לא, אני אומר, זו דוגמה מובהקת, אנחנו חושבים שיש את האמת במציאות הזו, שאנחנו צריכים לבדוק אותה, ופה הדוגמה שהרב הביא פה, ושדוד הנוך מדבר עליה, זה ממש דוגמה שהמציאות, לא באמת המציאות קובעת, אלא איך שאנחנו מחליטים לתאר אותה, אנחנו מתאר אותה, אנחנו מתאר אותה אחרת, והתוצאה היא אחרת לחלוטין, כי אנחנו מחליטים לנסח את זה ככה או אחרת.
וזה סיימתי את
האמת במציאות לא השתנתה.
וזה סיימתי את הפעם הקודמת, זה בדיוק המשפט הבא שאני עומד להגיד, שדוד הנוך בסופו של דבר, אחרי שהוא הגדיר כך את המושג ידע, הוא אמר בסדר, אבל לכל הרוחות למה זה צריך לעניין אותי? בסופו של דבר מה שחשוב לי זה מה ההסתברות שזאת האמת, מה אכפת לי אם אפשר לקרוא לזה ידע או אי אפשר לקרוא לזה ידע. לכן הוא אומר, זה לא יכול להיות הסבר לגיטימי לחוסר לגיטימיות של ראיות סטטיסטיות. זה בעצם מה ש סיימנו בפעם הקודמת, ורק אני אזכיר לכם את המסגרת הדיון, כי היא מאוד, מאוד חשובה פה. אם אתם זוכרים, אז דיברתי על זה ש, יש יכולות, יכולים להיות שלושה סוגים של הסברים לעקרונות מהסוג הזה, למשל לאי שימוש בראיות סטטיסטיות. יכול להיות הסבר שהוא הסבר סטטיסטי, זאת אומרת הראיה לא מספיק טובה, לכן אני לא יכול להשתמש בה, יש בעיות עם הראיה. זה הסבר סטטיסטי, עובדתי, ההסבר של אמינות הראיה, אוקיי? סוג ההסבר השני זה הסבר פרקטי. זאת אומרת, אתה יכול להסביר שלא כדאי להשתמש בראיות כאלה, כי זה יוביל לתוצאה בעייתית כזו או אחרת. אוקיי? שזה הסבר בדרך כלל ספציפי לעולם המשפטי. בעולם המשפטי הכללים, גם כללים בדיני ראיות, לא תמיד ניזונים רק מהאמינות של הראיה, יש למערכת המשפט שיקולים יותר רחבים. הבאתי את הדוגמה של פירות העץ המורעל, שלפחות בארצות הברית זה דוקטרינה ברורה ומוחלטת, כנראה, אם אני מבין נכון, שלא משתמשים בראיות שהושגו באופן לא חוקי. ושוב פעם, הראיות הן ראיות טובות, אין בעיה באמינות של הראיה, אבל מערכת משפטית עושה שיקולים מעבר לשיקולי האמינות, היא אומרת, אם נקבל את הראיות האלה, יהיו תוצאות בעייתיות, אנשים יעברו על החוק בשביל להשיג ראיות. ולכן, זאת אומרת, הופכים את סוג הראיות הזה לבלתי קביל, ואת לא מקבלים את זה. אז זה הסבר, נקרא לו הסבר משפטי, פרקטי, תועלתי, לא יודע איך שתקראו לו. ואני טענתי שיש גם הסבר שלישי, שממנו בדרך כלל מתעלמים. וזה ההסבר של אינטואיציה מוסרית, משפטית, מה שלא יהיה, סברה משפטית, שאומרת שכך לא ראוי לנהוג, או כך כן ראוי לנהוג, אין לי דרך להראות שיש בעיה באמינות של הראיה, אבל זה לא מסוג ההסברים הראשון, אין לי דרך להראות מה התוצאות הבעייתיות שיקרו אם אני אשתמש בראיה הזאת, זה גם לא סוג ההסבר השני, ועדיין התחושה היא שלא נוהגים כך, לא עושים את זה. אז הסוג הזה של ההסברים, כן, מיגו כוח טענה למשל, זה דוגמה טובה לסברה מן הסוג הזה. אני לא זוכר אם הזכרתי את זה. מיגו כוח טענה, כאשר אני אומר, מישהו תובע אותי בשטר על הלוואה, ואני אומר לו שזה פרוע. עכשיו, טענת פרוע לא טובה כנגד שטר, כי אם הייתי פורע, מצופה ממני לקחת ממך את השטר ולקרוע אותו. לא להשאיר לך את השטר שמהווה ראייה שתמיד תוכל להוציא נגדי ולגבות ממני עוד פעם. זה לא הגיוני שאני אפרע את ההלוואה ואשאיר אצלך את השטר. ברגע שאני פורע לך את ההלוואה, אתה מחזיר לי את השטר ואני שורף אותו, לא יודע מה שאני אעשה, אני מחביא אותו. עכשיו, אם השטר נמצא עדיין אצל המלווה, זאת ראייה שלא פרעתי. לכן טענת פרוע כנגד שטר לא מועילה. מאוד גס מה שאני אומר עכשיו, זה לא כל כך פשוט. אבל ככה, זו התפיסה הפשוטה. אבל, ברגע שאני אומר פרוע, הרי יכולתי לטעון טענה אחרת, יכולתי לטעון מזויף. אז זייפת את השטר הזה. אין, שטר הזה לא... דובר בשטר נגיד שלא קוים, אין פה את הידים שמקיימים את החתימות, ובעצם יכול להיות שאתה בכלל זייפת את השטר, וכיוון שכך, גם אם אתה מחזיק את השטר, זאת לא ראיה. אז אם הייתי טוען כנגד השטר מזויף, הייתי זוכה. לפחות מדי רבנן שצריך קיום לשטרות, אני לא נכנס כרגע לפרטים, אבל עקרונית הייתי זוכה. אני יכול לטעון שהשטר מזויף, אבל לא טענתי שהוא מזויף, אני מסכים שהשטר כשר, השטר אמין, אותנטי. אבל אני טוען שפרעתי, אבל טענת הפרוע היא טענה בעייתית, כי אם פרעתי אז למה מה השטר, שטרך בידי מהי ביי, כי מה השטר עושה אצל המלווה. אבל ברגע שהייתה לי את האופציה לטעון שהשטר מזויף, אז גם אם אני לא עושה בזה שימוש, זאת אומרת, השטר פרוע, לא טוען שהוא מזויף, יש לי מיגו. יכולתי לטעון שהשטר מזויף, והמיגו הזה הוא ראה לטובתי. עכשיו, יש פה, בבסיס הראייה של המיגו, יש הסבר פשוט. כן? כל אחד מבין את ההיגיון מאחורי הראייה של המיגו. הרי אם אני הייתי רוצה לשקר, הייתי אומר, מזויף, הייתי זוכה בדין. איזה שקרן אידיוט בוחר טענה לא טובה אם היא בין כל כך שקר. ואת אם אתה רוצה להגיד את האמת, אז אתה אומר את האמת, אין לך בחירה. אבל אם אתה רוצה לשקר, אז ברור שהיית בוחר את הטענה הטובה ביותר כדי לשקר. ואם אתה טוען לא את הטענה הטובה ביותר, כנראה אתה לא משקר. אם היית משקר, היית בוחר את הטענה היותר טובה. כן, זה מה שנקרא מה לי לשקר. זה סברת מיגו הרגילה, הקלאסית. אבל האחרונים עומדים על זה שיש במיגו עוד מכניזם. לא רק אמר לי לשקר שהסברתי עכשיו, אלא יש מקרים שבהם רואים שהמיגו עובד באופן אחר. רואים איזה כוח נאמנות או כוח טענה או משהו כזה. מה זה בעצם אומר? זה אומר שברגע שיכולתי לטעון שהשטר מזויף ולזכות בדין, אז גם אם אני טוען פרוע אני נאמן. לא כי יש ראייה שאני לא משקר. לא בגלל הראייה. יש מצבים שבהם אין את הראייה, לא משנה כרגע. למשל, אם אני כבר יודע שיש את העיקרון של מיגו, אז אתם מבינים, אז ברגע שאני יודע את זה, זה מפיל את הראייה. כי אני בוחר את הטענה הפחות טובה, כי פשוט אני יודע שזה ייצר לי מיגו. אז אין שאלה למה בחרתי את הטענה הפחות טובה. זה לא בהכרח בגלל שזאת הטענה האמיתית, אלא כי ידעתי שאם אני בוחר את הטענה הפחות טובה, יאמינו לי במיגו. כן, זה הקושיה של העילוי ממייצ'ט. איך מאמינים לו במיגו? הרי ברגע שהוא יודע שיש סוג כזה של ראייה של מיגו בבית דין, אז הוא יבחר את הטענה הפחות טובה כדי שיאמינו לו במיגו. ושוב פעם זה מפיל את הראייה. זאת אומרת, עצם קבילותה של ראייה כזאת מפיל אותה. לא משנה, יש כל מיני, יש מצבים של מיגו די עזה. מה זה מיגו די עזה? להגיד שהשטר הזה מזויף, זה לא טענה נוחה. סך הכל הבן אדם מלווה לי כסף, עשה לי טובה. ואני בפרצוף אומר לו, אתה זייפת שטר, לא הלוות לי, אתה שקרן. להגיד דבר כזה בפרצוף למישהו שעשה לי טובה, זאת פוזיציה מאוד לא נעימה לבני אדם נורמליים, אולי פסיכופטים זה אחרת, אבל לאדם נורמליים קשה להם לטעון טענה כזאת. אז זה מה שנקרא מיגו דהעזה. אז אם אני אומר פרוע, ואני רוצה שתאמינו לי למה, כי אם הייתי רוצה לשקר, הרי ברור שהייתי בוחר את טענת מזויף, כי היא טענה יותר טובה. אז אומרים לי, לא נכון, אתה לא בחרת את טענת מזויף, כי לא היה נעים לך לשקר בטענה שהיא שקר חזיתי. לכן העדפת שקר שאולי פחות טוב, אבל הוא גם פחות בוטה, כן? פחות לא מכיר טובה למי שעשה לך טובה. וכיוון שכך, אז זה מפיל את המיגו. כי כל המיגו מבוסס על זה שיכולתי לבחור את טענת מזויף, למה לא בחרתי? כנראה אני אומר אמת. לא, יש לי הסבר אלטרנטיבי למה לא בחרת. לא בחרת כי לא נעים לטעון את הטענה של מזויף. לא היה נעים לך. כן, במודה במקצת, כן, רבי חייא קמא הייתה שם בבבא מציע בדף ה', יש שם כל מיני שיקולים מהסוג הזה, שהוא רוצה להשתמט מהבן אדם, לכן הוא מודה בחצי, אחרת הוא היה יכול לכפור הכל, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז מה קורה במצב כזה? במצב כזה יש לי מיגו, כי הכהן פרוע ויכולתי לטעון מזויף, אבל אין את המימד הראייתי של המיגו. אין את השיקול הזה שאומר, אם הייתי רוצה לשקר, הייתי בוחר את הטענה היא כי היא יותר טובה. זה לא קיים. ועדיין, גם מיגו דהעזה יכול למשל לפתור בשבועה, לפחות לחלק מהראשונים. זאת אומרת, יש משקל גם למיגו דהעזה. ואז שואלים האחרונים, למה? ברגע שאין לך את השיקול ההגיוני מאחורי המיגו, מה נשאר? אם באמת הטענה הזאת שיכולתי לשקר שקר יותר טוב, שהיא תומכת בזה שאני אומר עכשיו אמת, אם הטענה הזאת לא קיימת, הטענה הזאת נופלת, אז מה מועיל שיש לי מיגו? למה מיגו מועיל? אז הם אומרים, יש דבר כזה כוח טענה או כוח נאמנות. מה זה אומר? סוף סוף היה לי כוח לזכות אם הייתי אומר מזויף, נכון? לא נעים, הכל טוב. אבל אם הייתי אומר מזויף, הייתי זוכה. ברגע שיכולתי לזכות ואני בחרתי לטעון פרוע ולא לטעון מזויף, נותנים לי את אותו כוח שהיה ניתן לי בטענה ההיא. מין, כן, מה שהרב ברייש, חלקת יעקב, הוא בשוויץ, כן, הוא כותב על זה, מה זה, זה כעין החשמל, זאת אומרת, נותנים לבן אדם את הכוח בטענה א', מעבירים לו את זה לטענה ב', כמו איזה מעגל חשמלי שמעביר זרם מפה לפה, מה, 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 מה פשר העניין? למה הכוח שיש לי בטענת מזויף מגיע לי כשאני טוען פרוע, שבטענת פרוע כשלעצמה אין באמת את כוח הנאמנות הזה. מה, מאיפה זה בא? זה שיכולתי לטעון מזויף, אז מה? אם יש את השיקול ההגיוני שאמרתי קודם, ניחא, זה מופיע בגמרא. זאת אומרת, אין דבר זה מיגו כוח טענה, זה המצאה של אחרונים חסרת שחר, זה בעצם מה שהוא טוען. כי בגמרא מיגו זה מה לי לשקר, זהו, אין משהו אחר. ואז באמת איך להבין את מה שאותם אחרונים אומרים? התחושה, אני חושב, לפחות אצלי, יש איזושהי תחושה שיש לזה בכל זאת איזשהו משקל למיגו כזה. העובדה שיכולתי לזכות באופן אחר, כן מקרינה על המעמדי המשפטי, גם אם אני טוען את טענת פרוע ולא את טענת מזויף. עכשיו, קשה להסביר את הדבר הזה. אני לא יכול להראות אותו תוצאתית, אני לא יכול, האמת שאני כן יכול, יש איזשהו הסבר ברמב״ם, אבל נעזוב את זה כרגע. אז אם אני לא יכול להראות את זה תוצאתית, וזה לא גם, זאת אומרת, אין פה משקל הסתברותי, נקרא לזה כך, ראייתי. אז למה שהמיגו הזה ייתן לי איזשהו סוג של יתרון משפטי? אז אני אומר, יש איזשהו אינטואיציה שכך, כך ראוי לינו, או פסול קרובים, דיברתי על זה, או כן, חוסר נאמנות של בעל דבר, או שבעל דבר לא יכול להיות עד, כל העקרונות מן הסוג הזה, זה מה שקראתי סברה משפטית. יש איזושהי תחושה, אינטואיציה כזאת, שלא נכון לעשות כך. וזהו, וזה מספיק, אין לי, אני לא יודע לעשות איזו המשגה, להראות למה זה לא סביר, כן, בתור ראייה, או להראות איזה תוצאות בעייתיות יהיו, כמו בפירות העץ המורעל, אבל יש עדיין איזושהי אינטואיציה שכך לא נכון לנהוג. אני טוען שגם דבר כזה יכול להוות הסבר מספק. אגב, בהקשר של אמיגו, אמיגו כוח טענה, בקהילות יעקב, אני חושב שזה ההסבר, זה אולי מה שמתקרב קצת להמשגה של הסברה המשפטית הזאת, הטענה היא שהרי אנחנו יודעים שלמוחזק יש יתרון. אם אין ראיות לאף צד, אז הכסף נשאר אצל המוחזק. עכשיו, פה במקרה הזה, כיוון שהרי יכולתי לטעון מזויף, לא נעים לי, הכל בסדר, אבל את האפשרות הזאת הייתה לי. ואם הייתי טוען מזויף, הייתי זוכה בדין. זה אומר שיש לי את האפשרות לזכות בדין בטענה בלבד. נכון? אולי אפשרות לא נעימה, לא נוחה לי, אבל יש לי את האפשרות הזאת. יש לי אפשרות לזכות בדין בלי להביא ראיות. זה הופך אותי למוחזק, כך טוען הקהילות יעקב. מה זה מוחזק? מוחזק זה מישהו שמחזיק בכסף, ומה היתרון שלו? שגם אם הוא לא מביא ראיות, הוא יכול לזכות בדין בלי ראיות, הוא יכול לזכות בדין מעצם זה שהוא טוען. אלא אם כן, השני יביא ראיה, אבל אם אין ראיות, אני יכול לזכות בדין בלי ראיות. הכסף פשוט אצלי, זה הכל. אז הטענה שהאפשרות שלך לטעון מזויף, בעצם הופכת אותך למוחזק. כי הרי נכון שיש לו שטר, אבל מצד שני, אם אני הייתי טוען מזויף, הייתי מנפנף אותו מכל המדרגות ונשאר עם הכסף. זאת אומרת, הכל תלוי בי. השליטה בכסף היא שליטה מלאה שלי. ולכן זה כאילו שאני מחזיק בכסף, אני המוחזק. אז זה, למשל, הסבר אפשרי למה מקבלים מיגו כוח טענה. אבל תחשבו רגע על טיבו של ההסבר הזה. מה אופיו של ההסבר הזה? ההסבר הזה לא אומר שאני צודק. לא ראייה, זה לא מראה למה הראייה הזאת היא ראייה טובה, היא מגדילה את ההסתברות לזה שאני צודק. כי את ההסתברות היא לא מגדילה, ראינו כבר שזה מגודי העזה. עכשיו, זה גם לא הסבר מהסוג של בוא נראה מה תהיינה התוצאות אם אני אתנהג כך. הסבר מה שקראתי קודם, ההסבר הפרקטי המשפטי. זאת אומרת, כמו הפירות העץ המורעל. כן, גם את זה אני לא יודע להציג כאן. מה הבעיה אם אני לא אקבל מיגו כזה? לא תהיה שום בעיה. ועדיין יש איזושהי תחושה שמי שיש לו שליטה בדבר, יש לו יתרון. והשני צריך להביא את הראיה כדי לקבל את הכסף. התחושה הזאת גם היא סוג של הסבר. מבחינתי אינטואיציה משפטית שאומרת שכך ראוי או לא ראוי לנהוג, זה גם הסבר. למרות שאני לא יודע למפות את זה על אחד משני סוגי ההסבר הראשונים. עכשיו, האופציה הזאת היא אופציה שכל המתדיינים בתחומים האלה מתעלמים ממנה. ואני יכול להבין למה. כי באמת זה נשמע לא רציונלי. מה זה יש לך תחושה? אין בזה משקל ראייתי. אין שום בעיה אם אנחנו לא נקבל את האין ראייה הזאת, כן? לא תיווצר שום בעיה. אז למה לקבל אותה? אפשר להבין את העמדה הזאת, את העמדה שאומרת, רגע, מה זה? זה שבתוכך יש איזשהו מבנה נפשי שלא יודע מה, מרגיש זיקה עמוקה למיגו כוח טענה, זה אומר שעכשיו אני צריך לקבל אותו כראיה. קח כדור ותתגבר. מה הפשר העניין הזה? אבל אם אני רואה את זה כאינטואיציה משפטית שאומרת לי, זה כמו אינטואיציה מוסרית, כן, אני מצליח לצפות בעיקרון משפטי שאומר לי, כך לא ראוי לנהוג. אז העיקרון המשפטי הזה מבחינתי זה סוג של הסבר. ולכן אני לא יודע לשכנע אנשים בסוג הזה של הסברים, חוץ מאשר להראות להם שיש מקומות מסוימים שבהם אני חושב שגם הם עצמם יגידו את זה. אבל רוב האנשים, ברגע שאתה שם להם את זה מול העיניים, אז הם יחפשו הסבר משני הסוגים הראשונים. הם יציגו לפעמים הסבר דחוק, אבל הם יאנסו את את העיקרון הזה להיכנס לאחד משני סוגי ההסבר הראשונים. כי הם לא מוכנים לקבל את את סוג ההסבר השלישי. ואני מנסה לשים, אני בשיעור. הטענה שהם לא מוכנים לקבל את סוג ההסבר השלישי, ולכן הם אונסים את העיקרון הזה להיכנס לאחד משני סוגי ההסבר הראשוני. זה בעצם הייתה מסגרת הדיון בפעם הקודמת, ועכשיו אנחנו בדיוק נמצאים בצומת הזאת אצל אנוך. שימו לב מה קורה. הוא בעצם אומר ככה, הוא אומר, מצאתי הבחנה בין מצבים שלגביהם אני יכול להגיד שיש לי ידע עליהם, לבין מצבים שאני יכול להגיד שיש לי השערה עליהם. עכשיו, ההבחנה הזאת לא נכנסת להסבר מהסוג הראשון, כי אין הבדל בהסתברות. אז מבחינה ראייתית, אין הסבר. זה ראייה לא פחות טובה מהראייה ההיא. מבחינת השיקול המשפטי, לא נראה שיש בעיה אם אני אקבל סוג כזה של ראייה. ומשהו אחר לא יכול להיות. הוא לא מקבל את האפשרות השלישית. וכיוון שכך, אז הוא דוחה את זה. הוא אומר, אין, זה לא יכול להיות. אז כנראה זה לא עיקרון נכון. בינתיים, תכף נתקדם הלאה. זאת אומרת, אני מנסה להראות לכם שזה בדיוק משקף את המסגרת שאותה תיארתי קודם. אז יש לנו שלוש אופציות שמתוכן השלישית אצל רוב האנשים לא באה בחשבון, ולכן כל עיקרון נבחן דרך ההתאמה שלו לאחד משני העקרונות הראשונים, אחד משני סוגי ההסבר הראשונים, וברגע זה לא עומד, זה לא סטטיסטי, אין פה שום תוצאה בעייתית, אז זה פשוט לא נכון, אז אין לי הסבר. אבל מצד שני, כמו שאמרתי לכם, גם פפינו מגיע בסוף למסקנה הזאת, אבל הוא נשאר עם העיקרון הזה שלא מקבלים ראיות סטטיסטיות. הוא רק לא יודע להסביר לעצמו ולנו למה. אבל הוא לא אומר, טוב, אז אם ככה אני חולק על המשפטנים, לדעתי הם עושים טעות, צריך לקבל ראייה כזאת. לא, הוא לא אומר את זה. הוא אומר, צריך עיון. לא יודע, אני לא יודע להסביר את זה. אבל ברור מתוך המנגינה, שהוא גם מבין שזה מה שצריך לעשות. הוא רק אומר, אני לא יודע, לא מוצא הסבר. עכשיו, מה עושה דוד אנוך בשלב הזה, ועד כאן הגענו בעצם בפעם הקודמת, מה שעושה דוד אנוך בשלב הזה, הוא עושה את התרגיל הצפוי והמקובל, הוא פשוט מראה לנו שיש הסבר משפטי מעשי, תוצאתי. וככה הוא מציל את העיקרון הזה, שלא משתמשים בראייה סטטיסטית, אוקיי? אז בניגוד לפפינו שנשאר בצריך עיון, אבל איכשהו לא מוותר על חוסר הקבילות של ראייה סטטיסטית, אנוך מוצא את עצמו נאלץ, כיוון שאין הבדל סטטיסטי בין הראייה הזאת לבין עדות ראייה, מוצא את עצמו נאלץ למצוא הסבר מעשי. עכשיו תראו מה ההסבר שהוא מציע. הוא בעצם טוען, זה מה שנקרא ההסבר הפרקטי, הוא אומר שאם אנחנו נרשיע בן אדם על בסיס ראייה סטטיסטית, העונש לא ישיג את המטרה המשפטית שלו. בואו ננסה להיזכר שוב פעם בדוגמה שהוא מדבר עליה. יש בעיר שתי חברות אוטובוסים, החברה הכחולה מכילה 90% מהאוטובוסים או 95%, והחברה האדומה מכילה 5%. אוקיי? עכשיו נדרס בן אדם על ידי אוטובוס, אבל אני לא יודע האם זה היה מהחברה הכחולה או מהחברה האדומה. לכאורה 95% שזה היה מהחברה הכחולה, וכיוון שכך, אז צריך להרשיע את החברה הכחולה שתשלם פיצוי לנפגע. אבל זה ראייה סטטיסטית, לא משתמשים בראייה הזאת. עכשיו הוא מציע את ההסבר הבא. הוא בעצם אומר, יש לי הסבר תוצאתי, משפטי. אם היית מרשיע את החברה הכחולה במצב כזה, הרי מטרת העונש היא להרתיע את החברה הכחולה שתיסע בזהירות ולא תגרום לנזקים. אבל אם אתה מרשיע אותה בלי שאתה יודע שהיא בכלל עשתה את זה, אז העונש לא ישיג את מטרתו, כי החברה הכחולה יודעת שהיא תשלם גם אם היא לא עשתה את זה. היא תשלם עצמה חשבון סטטיסטי. ואז יוצא שהעונש לא מהווה טריגר או לא מהווה זרז להתנהגות יותר נאותה של נהגי החברה הכחולה. ולכן הוא אומר, בגלל התוצאה המשפטית של המדיניות הזאת, ניתן למצוא לה הסבר. אנחנו לא מרשיעים, או תחשבו על על הבן אדם בכלא. אם אתם מרשיעים את האסיר הזה על התנפלות על הסוהר, מכוח השיקול הסטטיסטי של 99 מתוך 100 האסירים התנפלו עליו, ולכן רוב הסיכויים שאתה התנפלת עליו. מה זה אומר? שאסיר במצב כזה לא יהיה לו שום תמריץ לא להתנפל על הסוהר, הוא יודע שהוא יורשע בדין גם אם הוא לא יתנפל עליו. אז העונש לא משיג את מטרתו, הוא לא מרתיע. ולכן אומר דוד אנוך, זה ההסבר למה אנחנו לא משתמשים בראייה סטטיסטית. עכשיו, פה אני רוצה להעיר הערה. בעצם, גם כאן, בעצם הטענה היא שגם כאן ההסבר למה לא משתמשים בראייה סטטיסטית קשור למשפטים נוגדי מציאות, counterfactual. מה זאת אומרת? הרי בעצם ההסבר אומר אני צריך לא להרשיע את החברה הכחולה במצב כזה, או את האסיר שהתנפל במצב כזה. למה? כי לו כן הייתי מרשיע אותם, זה משפט נוגד מציאות, אז לא היה להם תמריץ להתנפל, או לחילופין, גם אם הוא לא היה מתנפל, וגם אם הוא כן היה מתנפל, אני הייתי מרשיע אותו. במילים אחרות, המדיניות הזאת לא רגישה לעובדות. זוכרים? זה מושג הרגישות שהזכרתי קודם. כיוון שבעצם אני מרשיע אותו באופן שלא רגיש לעובדות, בין אם הוא יתנפל ובין אם לא, יש סיכוי של 99% שהוא יתנפל, אז זה לא משנה אם הוא יתנפל או לא. אז בעצם אני מרשיע אותו באופן שלא רגיש לעובדות. אבל, בניגוד להצעה הקודמת, שאמרה, כיוון שזה לא רגיש לעובדות, אז אי אפשר לקרוא לזה שאני יודע שהבן אדם הזה יתנפל, ולכן אני לא יכול להרשיע אותו, כי הרשעה זה רק על בסיס ידע. זה היה ההסבר הקודם. אבל את ההסבר הקודם הוא דחה. למה הוא דחה? כי הוא אומר, מה אכפת לי אם זה נקרא ידע או לא? מה שחשוב זה מה הסיכוי שהוא רשם. והסיכוי שהוא השם הוא מספיק גבוה, 95%, 99%, זה מספיק גבוה. מה אכפת אם זה נקרא ידע או לא? עכשיו שימו לב, אותו שיקול עצמו של רגישות לעובדות, פתאום כן הופך להסבר טוב. למה? כי עברנו מההסבר הסטטיסטי, עד כמה הראייה היא טובה, להסבר המשפטי תוצאתי, המעשי. למרות שגם ההסבר המעשי מתבסס בעצם על הרגישות לעובדות. כי פסק, שלא לא רגיש לעובדות, לאיך שאתה התנהגת באופן עובדתי, לא נכון להטיל אותו. זאת בעצם הטענה. את הפסיקה צריכה להיות רגישה לעובדות. אבל לא בגלל שפסיקה אמורה להתבסס על ידע, איזה דוגמה משפטית כזאת, שזה הוא אומר, זה לא, לא, למה זה נכון. אלא בגלל שאם זה לא רגיש לעובדות, זה פשוט לא ישיג את המטרה ההרתעתית של העונש. אז גם פה נכנסת הרגישות של הפסיקה לעובדות, אבל הסיבה, התפקיד שהרגישות משחקת, היא לא תפקיד פילוסופי, האם הדבר הזה הוא ידע או לא ידע, אלא יש פה הסבר מעשי, אם זה לא רגיש לעובדות, אז למה שהבן אדם משנה את התנהגותו? אז הרגישות לעובדות עדיין קיימת, אבל עכשיו היא כבר הסבר לגיטימי. כיוון שקודם אמרתי, זה לא הסבר לגיטימי, כי אין הבדל בסטטיסטיקה. וכל עוד לא היה לנו הבדל בתוצאות המשפטיות, אז למה לקבל הסבר כזה? זה שזה נקרא ידע, וזה לא נקרא ידע, מה אכפת לי? זה מילים. אבל עכשיו הוא אומר, לא, יש לי הסבר מהסוג השני. התוצאתי משפטי, כן, ההרתעות. וכיוון שכך, אז עכשיו אני כבר כן יכול לקבל את ההסבר הזה. אני רק מזכיר, הוא עצמו כותב את זה, הטענה שהוא טען למעלה זה שאם יש, אם ההבחנה בין עדות ראייה לבין עדות סטטיסטית תופיע לא בהקשר משפטי, אז כנראה שההסבר עבורה בהקשר המשפטי הוא לא ספציפי לספירה המשפטית, כי אחרת למה זה מופיע גם בהיבט הפילוסופי, נכון? זה היה השיקול שלו בשיעור הקודם, דיברתי על זה. ולכן הוא אמר ש... לכן הוא התחיל עם זה, עם הפרדוקס של ההגרלה. הפרדוקס של ההגרלה לא עוסק במשפט, זה לא קשור לשאלה משפטית. השאלה אם הבן אדם יכול להגיד, אני יודע שלא זכיתי בהגרלה, זאת שאלה פילוסופית. וברגע שאנחנו מוצאים שהרגישות לעובדות, היא עושה לנו את ההבחנה הזאת גם בהקשר הלא משפטי, אז זה כנראה אומר שההסבר לאי קבילות של ראייה סטטיסטית בעולם המשפטי, הוא לא צריך להיות הסבר משפטי, אחרת ההבחנה הזאת לא הייתה אמורה להופיע בהקשר אחר. מה משתנה עכשיו? מה שמשתנה עכשיו זה שזה אומנם מופיע גם בהקשר אחר, אבל מסיבות שונות. זאת אומרת, גם בהקשר הפילוסופי יש הבחנה שתלויה ברגישות לעובדות, וגם בהקשר המשפטי יש הבחנה שתלויה ברגישות לעובדות. אבל הסיבה לתלות הזאת ברגישות בעובדות היא סיבה שונה. בהקשר הפילוסופי זה שאלה של האם זה נקרא, האם אפשר להגיד אני יודע או לא. שאלה מושגית. זה תלוי ברגישות לעובדות, בהנחה שאני מקבל את הניתוח שלו. אז אם זה רגיש לעובדות, זה מידע. אם זה לא רגיש לעובדות, זה לא מידע. בסדר? זה הבחנה אחת, בהקשר הפילוסופי. בהקשר המשפטי, מתברר שהשיקול האם העונש ישיג את מטרתו, תלוי גם הוא ברגישות לעובדות. משום מה. אוקיי? אז יוצא שהרגישות לעובדות משחקת בשני המקומות, אבל זה לא אומר שההסבר הוא לא הסבר משפטי. ניגוד למה שהוא אמר למעלה. הנה, ההסבר הוא כן הסבר משפטי. ההסבר הוא הסבר משפטי שהעונש לא ישיג את ההרתעה הנדרשת. זה הסבר משפטי טהור. אבל במקרה, או שלא במקרה, זה נתלה, הבעיה, האם העונש משיג את מטרתו, נתלית ברגישות לעובדות. ולרגישות לעובדות יש משמעות גם במובן פילוסופי שלא קשור למשפט, זה נכון. אבל משמעות שונה. ולכן בעצם ירד כל השיקול הקודם שהוא אמר שזה לא יכול להיות הסבר משפטי. זה כן הסבר משפטי, כי ההבדל שאנחנו מוצאים בפילוסופיה וההבדל המשפטי, שניהם תלויים ברגישות לעובדות, אבל מסיבות שונות. זה בעצם הטענה שלו. אני חושב שזה הצגה מאוד יפה של של המהלך. אבל אם נסתכל רגע בהסבר עצמו שהוא מציע, אני חייב לומר שאני לא מקבל את ההסבר שלו. ההסבר המשפטי לא מספק בהקשר הזה. קודם כל, נניח שחייבנו את החברה הכחולה על בסיס ראייה סטטיסטית. האם זה אומר שלא תהיה מוטיבציה לנהגים שלה להיזהר? ברור שכן. הרי אם הם ייזהרו לא תהיה תאונה. אולי החברה האדומה תעשה תאונה, אבל הסיכוי לזה הוא קטן, יש להם, ואז נכון, אם החברה האדומה תעשה תאונה, עדיין ירשיעו אותנו. אבל הדיון פה הוא לא בשאלה, אנחנו לא עושים תחרות בין אוטובוס כחול לאוטובוס אדום, מי ידרוס ראשון את הבן אדם. ואז אני אומר, השאלה אם לוותר לאדום שידרוס אותו, או לדרוס אותו בעצמי. זה לא הדיון. אם זה היה הדיון, אז אתה צודק, הרי מרשיעים אותי בכל מקרה, אז מה אכפתי? אז אני כבר ארוץ ואדרוס אותו בעצמי. גם אם האדום ידרוס אותו, ירשיעו אותי. אבל זה לא הדיון. אני נוסע עכשיו, אני נהג באוטובוס כחול, ואני נוסע בעיר. עכשיו אני שואל את עצמי, האם להיזהר או לא? ברור שאני צריך להיזהר, למה? אם אני אזהר, לא תהיה תאונה, אם לא תהיה תאונה, לא יתבעו אותי. יכול להיות שאם האדום יעשה תאונה, יתבעו אותי למרות שאני נזהרתי, זה נכון. אבל אם האדום לא יעשה תאונה, ואני נזהרתי, אז גם אני לא אעשה תאונה, אז לא יתבעו אותי בכלל. אז ודאי שיש לי מוטיבציה להיזהר, אולי קצת פחותה. המוטיבציה במצב כזה, אבל היא לגמרי קיימת. יותר מזה, אם אני אזהר ולא אסע, זאת אומרת, כן, אם אני אסע בזהירות, אז אם אני אסע לא בזהירות, כן, זה ה-counter factual, אם אני לא אסע בזהירות, יכול להיות שיהיו עדי ראייה שיראו אותי. אז אני צריך להיזהר בכל מקרה, כי יכול להיות שיהיו עדי ראייה לכן יש לי מוטיבציה לנהוג בזהירות אם מרשיעים אותי. דבר נוסף שלא לא מוצא חן בעיניי בהסבר הזה, זה שהוא מניח תורת הנישה מאוד מסוימת. הוא מניח תורת הנישה שמטרתה הרתעה של עבריינים. אבל על זה יש לי שתי הערות. הערה ראשונה, התורת הנישה הזאת יכולה להרתיע עבריינים אחרים, גם אם לא אני. עדיין יש אנשים שרואים שכאשר אדם עשה תאונה הוא נענש, אז היא הרתיעה אותם. אין על הכביש רק את החברה הכחולה או את החברה האדומה. זה שמענישים את החברה הכחולה זה לא כדי להרתיע את אנשי החברה הכחולה, זה כדי להרתיע את כל מי שנוסע בכביש, שייסע בזהירות. זה אפילו אם אני מקבל את זה, שהעונש נועד למטרת הרתעה. אבל מעבר לזה, יש תורות ענישה אחרות לגמרי. יש תורות ענישה שהן לא תולות את הענישה דווקא בהרתעה, או לא רק בהרתעה. יש איזושהי סנקציה, איזה גמול מטאפיזי למשל. כן, גמול, נקמה מבוקרת, אם אפשר לקרוא לזה כך, או מין משהו כזה. יש כל מיני תורות ענישה שלא מדברות דווקא על הרתעה. לפי התורות ענישה האלה, שוב פעם ההסבר למה לא מקבלים ראייה סטטיסטית, נופל לפח. כך שיש פה, אולי היה לי גם עוד, וטענה אחרונה, תראו כמה טענות בעייתיות יש בהסבר שלו. טענה אחרונה, הרי הסכום שאני מטיל על החברה הכחולה לשלם לנפגע, זה בכלל לא עונש. זה פיצוי. פיצוי לא מיועד כדי להרתיע. עונש פלילי מיועד כדי להרתיע עבריינים שלא יעשו כי הם יענשו. אבל פיצוי זה מה שנקרא דין אזרחי, זה לא דין פלילי. פיצוי נועד לפצות את מי שנפגע. לא להרתיע את הפוגע. עכשיו מישהו פה נפגע, ואם יש 95% שאתה עשית את זה, תפצה אותו. למה העובדה שזה לא רגיש לעובדות, למה הטענה שמדיניות כזאת לא רגישה לעובדות, אמורה לפתור אותך מלשלם, שהבן אדם ההוא נפגע, הוא מגיע לו פיצוי. ויש 95% שאתה זה שעשית את זה. הוא תשלם כדין אזרחי, לא כדין פלילי. לכן, אני חושב דווקא לגבי המקרה של האוטובוסים, ששם זה מדבר בדין אזרחי, זה ממש לא הגיוני. לגבי האסירים זה יותר טוב. כי באסירים זה באמת דין פלילי, זה לא דין אזרחי. אני רוצה להעניש אותך על זה שהתנפלת על הסוהר, לא לתת פיצוי לסוהר, אלא לתת לך עונש על זה שעשית מעשה שלא יעשה. אז שם זה באמת דין פלילי, ואתה יכול לדבר אולי על רגישות לעובדות, אבל דווקא הדוגמה של האוטובוסים, שזאת הדוגמה שאינוך עצמו מביא, דווקא שם אני בכלל לא מקבל את ההסבר שלו, מכל חמשת הסיבות שמניתי עכשיו. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי תראו לאן אנשים מגיעים, כדי לעשות רציונליזציה לאינטואיציה שלהם. הרי בעצם מה מניע אותו? בדיוק מה שהניע את פפינו, מה שמניע אותי. יש לכולנו אינטואיציה שכך לא נכון להרשיע. לא נכון להרשיע על בסיס ראייה סטטיסטית. עכשיו, מה קורה? אני רואה מול עיניי שלוש אופציות. אופציה ראשונה, הסבר סטטיסטי. נופל, אין פה הסבר סטטיסטי. אופציה שנייה, הסבר משפטי. אנוך הציע הסבר משפטי, מבחינתי לא מחזיק מים. אז המסקנה שאנוך ופפינו לכאורה היו אמורים להשיג, כי הם לא מוכנים לקבל את הדרך השלישית, דרך ההסבר השלישית, זה שכנראה העיקרון הזה לא נכון. זה מובנה בתוכנו כנטייה, אבל צריך להתגבר על זה, זה לא נכון. צריך להשתמש גם בראיות סטטיסטיות. ואני לעומת זאת טוען, לא, אם יש לי אינטואיציה משפטית שאומרת שכך ראוי לנהוג, כמו יתרון של מוחזק בדיני ראיות, או מיגו כוח טענה, או כל מיני דברים כאלה, אז זה גם הסבר מספיק. זה מספיק טוב בשביל לא להשתמש בראיות סטטיסטיות. וזה בדיוק, עכשיו, פפינו, לדעתי, מרגיש בזה, ולכן הוא לא מתעקש על הסבר מעשי, אולי גם לא מצא, אבל הוא לא מתעקש על הסבר מעשי, הוא נשאר בצריך עיון מה ההסבר, כי הוא לא מוכן, הוא לא מודע לאופציה השלישית, או לא מקבל את האופציה השלישית, אבל מצד שני, היא נמצאת בתוכו, והוא לא מוותר על השימוש בראיות סטטיסטיות. לכן, במובלה, הוא כנראה כן מקבל את האופציה השלישית, הוא רק לא מודע לזה. כי עובדה שהוא לא מוותר על העיקרון, אבל נשאר בצריך עיון. אנוך נראה שבאמת הולך עם זה עד הסוף. הוא אומר, לא, אם לא יהיה אחד משני ההסברים הראשונים, אז הכלל הזה לא נכון. ולכן הוא אונס את זה להיכנס להסבר השני, הפרקטי. אבל כמו שהראיתי כאן, זה די אונס. ההסבר הפרקטי לא באמת מחזיק מים. ואז בעצם מה שאנוך היה צריך לעשות, אם הוא ישר עם עצמו, זה לוותר על העיקרון הזה שלא משתמשים בראיות סטטיסטיות. ואם לעומת זאת התחושה החזקה הזאת משכנעת אותנו, שאנחנו לא נשתמש בראיה סטטיסטית, זה בעצם אומר שאנחנו כנראה מקבלים סוג שלישי של הסבר. והסוג השני אומר, יש לי אינטואיציה טובה שלא נכון להשתמש בסוג כזה של ראייה, ולכן אני לא אשתמש בו, למרות שאין לי הסבר מאחד משני הסוגים הראשונים. עכשיו, פה...
הרב,
כן?
הרב, אי אפשר היה אולי להמשיג את האינטואיציה הזו בהבנה שאתה מרשיע מישהו רק על סמך סטטיסטיקה. זאת אומרת, אתה אומר, אני לא מסתכל עליך. אתה באופן אישי לא מעניין אותי, ואני גם לא רוצה לראות אותך. אני מסתכל על הכלל ומכניס, עושה איזושהי סטטיסטיקה במחשב, ואני מרשיע אותך. יש כזה משהו שהוא אנטי חמלתי כזה, שהאינטואיציה שלנו מתקוממת כנגדו. כשאתה מביא עדים, גם אם הסטטיסטיקה הייתה סטטיסטיקה, אבל הסתכלת עליו, בחנת אותו, העדים, זה מה שאתה יכול לעשות, אתה מביא עדים תמיד.
אני מקבל את מה שאתה אומר, אני מקבל את מה שאתה אומר, ונדמה לי שמה שעשית כאן, זה בסך הכל לתאר במילים את האינטואיציה מהסוג השלישי. אני מקבל את זה. כי אתה מבין,
בהחלט, בהחלט.
בסוף בסוף אתה לא הצעת לי אף הסבר מאחד משני הסוגים הראשונים. לא הראית שהראיה הזאת היא פחות טובה, לא הראית שיש בעיה משפטית שתיווצר אם נשתמש בראיות כאלה, פשוט הראית שזה לא נכון, זה לא עושים כך. זה בדיוק...
זה לא מוסרי, זה פשוט לא מוסרי, ואני חושב שכיוון שהכל עניין מוסרי, זה לא מוסרי לנאום ככה בבני אדם. לא מוסרי לנאום ככה בבני אדם.
בדיוק זה הסוג הסברות שעליו אני מדבר. ואם אני אעשה את זה יותר קונקרטי, אני אחזיר אתכם לשלושת ההסברים, שניים, שלושת, שהם בסוף, אמרתי במקום אחר שהם שלוש זוויות של, כנראה של אותו הסבר, שהצעתי לפני שהתחלנו את כל המהלך של אנוך, אם אתם זוכרים, כן, דיברתי על אין הולכים בממון אחר הרוב, אתה לא יכול להרשיע בן אדם כשאין משהו שהוא לגופו, אלא איזשהו הסתכלות על המבט הכללי, לא מרשיעים כך בן אדם. זה בעצם כמו, דיברתי על ההבדל בין... יקבע איסורה ולא יקבע איסורה, כן, על הסתברות שמבוססת על מידע, והסתברות שמבוססת על בורות, על חוסר מידע. ולא מרשיעים על בסיס בורות, כן, כשאני הבאתי את הדוגמה, נגיד שמביאים לי קובייה, ויש לי מידע, הקובייה היא הוגנת. או לפחות ראיתי בפעמים קודמות שזה בסך הכל מתפלג פחות או יותר בהסתברות שישית, ואני מסיק מסקנה, זה רובה דלית הקמן, אני מסיק מסקנה שהקובייה היא הוגנת. עכשיו כשקובייה היא הוגנת, אני שואל את עצמי מה הסיכוי שהיא תיפול על חמש, תשובה היא שישית. נכון? כי זאת תשובה פוזיטיבית, היא מבוססת על ידע. כן, מידע, כמו שדיברנו קודם, הוא רגיש לעובדות. אבל מה קורה אם מביאים לי קובייה שאין לי שום מידע לגביה? לא יודע אם היא הוגנת, לא הוגנת, לאיפה היא לא הוגנת, לא יודע כלום עליה. עכשיו אומרים לי, אוקיי, בוא תאמר מה הסיכוי שזה ייפול על חמש. עדיין אני אאמר בשישית. אבל פה אי אפשר באמת לומר שהסיכוי הוא שישית. זה לא באמת הסתברות. אלא זה מתוך בורות, אין לי שום מידע על אף אחת מהאפשרויות, אז אני מניח שכולן שוות משקל, אין לי שום בסיס להניח שיש הבדל בין אפשרות אחת לאפשרות אחרת. וכיוון שכך, אז אני עדיין מאמר בסיכוי שישית, מפול על חמש, אבל זה הימור שיסודו בחוסר ידע. והטענה... זה שלמרות שהסיכוי הוא שישית פה ופה, עדיין יש איזשהו הבדל, שזה אפילו במובן מסוים אפילו נגיע להסתברות. כי במקרה הראשון זה הסתברות של שישית. במקרה השני, אני מניח שישית, אבל זה לא באמת הסתברות. זה איזושהי הנחה אפריורית, לא יודע איך תקראו לזה, זה לא הסתברות. אז לכאורה גם זה שישית וגם זה שישית, אבל איך היינו מגדירים את ההבדל בין זה לזה? הרי אמרתי שבהלכה יש הבדל בין ספק דאיק באיסורה ולא איק באיסורה, לגבי השם תלוי למשל, ואת ההלכה רואה אחרת את שני סוגי הספקות האלה. והטענה שלי זה שהאחרות הזאת היא סברה משפטית. זה מה שקראתי קודם סברה משפטית. ואני טוען שלהרשיע את האוטובוס, או להרשיע את הבן אדם שלא יתנפל על הסוהר, או כל ההרשעות הסטטיסטיות האלה, זה בעצם הרשאות על בסיס בורות. ואנחנו לא מרשיעים אנשים על בסיס בורות. עכשיו, תשאלו אותי למה לא? אם הבורות הזאת בסוף נותנת לי 99% סיכוי, אז מה אכפת אם קוראים לזה בורות? וחזרנו לשמות. התשובה היא, ואני חוזר להסבר של הרשאה על בסיס ידע, מה שכולם מביאים כאן, אני רוצה לחזור ולטעון שזה ההסבר הנכון. וזה נכון שהוא מופיע גם בהקשרים פילוסופיים, כמו בפרדוקס ההגרלה, וצודק אנוך, שאם זה מופיע בהקשרים לא משפטיים, אז כנראה שההסבר הוא לא הסבר משפטי, אבל הוא לא הסבר משפטי באחד משני הסוגים הראשונים. הוא כן הסבר מהסוג השלישי, יש לי אינטואיציה שאומרת שלא מרשיעים בעולם המשפט אלא על בסיס ידע. יש לי אינטואיציה כזאת, זה לא גורם בעיות משפטיות, זה לא חיתות בראייה, זה לא פגם סטטיסטי בראייה, אבל לא מרשיעים באופן כזה. זה כל ההסברים שנתתי בשיעורים לפני הקודם, כן? אני טוען שכל ההסברים האלה בעצם נכנסים לקטגוריה השלישית של אינטואיציה משפטית, ואני לא יודע למפות את זה על אחד משני המנגנוני ההסבר או סוגי ההסבר הראשונים, ועדיין מבחינתי זה מספק. ולכן אני לא אשתמש בראיות סטטיסטיות, ואני לא אשאר בצריך עיון כמו פפינו, ואני לא אנוס את זה להיכנס להסבר משפטי שלא, בעיניי לא מחזיק מים כמו אנו. ועדיין אני לא אוותר על העיקרון הזה, כי העיקרון הזה יוצא מתוך הסתכלות, נקרא לה מטה משפטית או פילוסופית, שאומרת שלא מרשיעים בן אדם אלא על בסיס ידע. זכותו, נקרא לזה ככה, זכותו של בן אדם לזכור, לטעון לחפותו, אם הראיות לגביו הן רק ראיות נסיבתיות, זוכרים פה, את זה התחלתי, ראיות נסיבתיות מול עדות ראייה, ברמב״ם שם עם החורבה, כן, מי שנכנס לחורבה ומצא סכין שוטטת דם. פה אני רוצה לטעון שזכותו של הנאשם, נאשם גם פלילי וגם אזרחי, אני מתכוון, שההרשעה לגביו תנבע מאיזשהו מידע שעוסק בו, ולא מאיזשהם טענות כלליות על העולם. אוקיי? זה בעצם הטענה. עכשיו, זה, אני חוזר לנפנף את הידיים. אני מזכיר לכם עוד פעם את נפנופי הידיים. נפנופי הידיים תמיד מגיעים מתי שההסבר, אני לא יודע לבטא אותו בצורה מוחצת, כן? בצורה משכנעת. ועדיין אני חושב שהוא נכון. אין הסבר בשני הסוגים הראשונים, ועדיין זה נכון. זאת הטענה שלי. כשפה זה אפילו יותר, קצת יותר חזק אולי, כי באמת יש פה משהו שנוגע לזכויות של הנאשם. זה כמו חזקת החפות. דיברנו על חזקת החפות, שכל עוד לא הביאו ראייה שאתה אשם, אז ההנחה השתחף מפשע. זאת הנחה סטטיסטית? כי רוב האנשים הם חפים מפשע? לא. הסברתי למה לא. בגלל שרוב האנשים שעומדים לדין, הם לא בהכרח חפים מפשע. רוב האנשים בעולם הם חפים מפשע, זה נכון. אבל אחרי שכבר הוגש כתב אישום ונאספו ראיות נסיבתיות, כאלה אחרות, ואתה כבר הגעת לבית המשפט, אני לא, אין גם דרך לעשות את הסטטיסטיקה הזאת, אבל במקרה הזה אין לך שום אינדיקציה לזה שרוב האנשים הם חפים מפשע. להפך, מבחינת אחוזי ההרשעה, נראה שאחוזים מאוד מאוד גבוהים. יש כאלה שמבקרים את זה. אבל אחוזי ההרשעה הם אחוזים מאוד מאוד גבוהים, ולכן דווקא יש, אין את חזקת החפות במובן הסטטיסטי. ועדיין הכלל המשפטי אומר שכל אדם שעומד לדין הוא בחזקת זכאי עד שיוכח אחרת. אלא אם כן זה ביבי כמובן. אז מה זה אומר? זה בעצם אומר שיש פה עיקרון שאין לו הסבר סטטיסטי, אבל לכולם ברור שכך נכון לנהוג. זה זכויות הנאשם. זה זכותו של הנאשם. אולי אפשר פה להצביע קצת על השלכות. אולי, אני לא בטוח בזה. אבל נדמה לי שזה מעבר להשלכות. בן אדם מרגישים כך נכון לנהוג. אי אפשר להרשיע בן אדם בלי שיש ראיות נגדו. חזקת החפות עומדת לטובתו. ולכן הטענה זה שיש סוג שלישי של הסברים שלא נכון להתעלם מהם. בכולנו הם נמצאים. רק אלה שהם מספיק מודעים לעצמם ומפוקחים ורציונליים, אז הם בדרך כלל נוטים לדחות את זה כאילו זה משהו לא רציונלי, כי אתה לא יודע להמשיג ולהציג פה הסבר של ממש, אז למה להתנהג כך? זה סתם לא רציונלי. זה מה שאני רוצה לטעון, לא נכון, זה כן רציונלי, כל הסבר אחר גם הוא מבוסס על הנחות יסוד, והנחות יסוד, כן, התזה הפילוסופית, לוגית העתיקה שלי, ולכן תמיד בסוף בסוף אנחנו מתחילים מהאינטואיציות שלנו. גם הסברים מנוסחים מתחילים מאיזשהם אינטואיציות שיש לנו. ולכן לא צריך לזלזל באינטואיציות שיש לנו, וגם אם יש לנו אינטואיציה חזקה כזאת, זה בסדר גמור. כך אנחנו ננהג, וזאת התנהגות רציונלית. זה בסדר. זאת בעצם הטענה שלי. אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך מעניין, אבל הוא שם...
אבל אפשר להביא לזה דוגמה, לא מהשטח המשפטי וקצת בהקצנה. למשל, אני בתחום הרפואי, אנחנו שמענו שאתה יודע, זה קשה להבין את זה, ולא בהכרח זה נכון גם. הנושא הזה של משהו, איך נוהגים ביוצאי אתיופיה, נושא עכשיו שעלה שמחסנים אותם לשחפת, או בעבר שזרקו את המנות דם שהם תרמו. יכולנו, אם אתה מסתכל בנקודה סטטיסטית, אתה אומר, תראו, יש פה סיכון מסוים שהוא עולה מעל סף מסוים, ולכן לא הגיוני לסכן אנשים בדבר הזה. ואף על פי כן הם מנקודת מבט שלהם נפגעים, ורואים בזה, מה, אתה לא סופר אותי רק בגלל שאני
אני מסכים
סטטיסטית.
אני מסכים לאנלוגיה שאתה עושה, אבל אני לא מסכים למסקנה. אבל זה באמת לא קשור לדיון שלנו. אני חושב שזה כן מוצדק לעשות את זה.
אני גם חושב ככה, אני גם חושב, רק אני מראה דוגמה, כמה זה, לאיזה הקטנה זה יכול להגיע.
אני מסכים. אני מסכים לזאת דוגמה לצורת החשיבה הזאת. ספציפית פה, אני לא מסכים לטענה, זאת אומרת, של ה... אם זה פוגע בהם, אז צריך לקחת את מנות הדם שלהם. לא סביר בעיניי. עוד פעם, זה יכול להיות, אם זה היה מעשי לקחת גם מהם את מנות הדם ולבדוק את כל מנות הדם, לא יודע, מעשי גם במובן הכלכלי, לבדוק את כל מנות הדם ואז לפסול את אלה שפסולות ולתת את מה שעובר את המבדק, אז יכול להיות שזה אפילו היה שווה השקעת כסף כדי לא לפגוע בהם. ואם זה לא מעשי, אז אני לא רואה את ההיגיון לפגוע בנתרמים פוטנציאליים כדי לא לפגוע באתיופים שלא לוקחים מהם תרומות דם. אם זה
בהחלט, בהחלט.
טוב, בכל אופן, זה לגבי ההסברים מן הסוג השלישי, וזה, כאן אני מסיים את החלק הזה של ראיות סטטיסטיות. מה שאני רק רוצה להכניס את זה לתוך הקונטקסט, דיברנו על עמימות, דיברנו על ספקות, דיברנו על הסטטיסטיקה, וניסיתי להראות שהסטטיסטיקה, המושג סטטיסטיקה, מחביא מתחתיו כל מיני קטגוריות, רוב דאיתא, דלייתא כמן, איקבא איסורא ולא איקבא איסורא וכדומה, ויכול להיות שלמרות שאנחנו נדבר על אותם מספרים במובן הסטטיסטי, יהיו הקשרים מסוימים שאנחנו נתייחס לזה אחרת. למרות שהמספר הוא 95%, אם הוא בא משיקול של בורות, לא נקבל אותו בעולם המשפטי, אם הוא בא משיקול של ידע, כן נקבל אותו בעולם המשפטי. ולכן הסטטיסטיקה היא לא תמיד המכשיר הנכון לפשוט ספקות. זה הלקח שאותו אני רוצה שיובן מה מטרתו של הבלוק הזה שעכשיו סיימנו. את הבלוק הזה שעכשיו סיימנו בא להראות שלמרות מה שאמרתי עד עכשיו, שסטטיסטיקה זה כלי כדי לקבל החלטות בתנאי אי ודאות, הוא בעצם פושט לי ספקות במציאות, הסטטיסטיקה עוזרת לי להתנהל באופן כזה, לפשוט ספקות, לעזור לי להתנהל. הטענה שעכשיו אני רוצה לטעון לאור מה שראינו, זה שזה לא תמיד ולא בהכרח כך. ישנם מצבים שאני נמצא באי ודאות, בחוסר ידע, יש לי איזשהו סוג של חישוב סטטיסטי, אם כי בדרך כלל זה לא חישוב באמת, כמו שאמרתי, כי זה לא סטטיסטיקה אמיתית, אבל אני עדיין לא אשתמש בו. כי יש לי איזשהם אילוצים, נקרא להם משפטיים, מוסריים, מה שלא יהיה, ולכן למרות שמבחינה סטטיסטית, אם היית שואל אותי על מה אני מתערב, הייתי מתערב שהאיש הזה באמת כן יתנפל, אבל מבחינת הרשאה משפטית, זה אחרת, שם זה עובד אחרת, ולכן שם הסטטיסטיקה לא תמיד עובדת. לא שהיא לא עובדת בבירור המציאות, אלא היא לא עובדת במובן של לתת לי בסיס מספיק להרשאה. אוקיי? זה מגבלה על משמעותה של הסטטיסטיקה, זה לא הערה על סטטיסטיקה. החישוב הסטטיסטי הוא בסדר, אבל זה הערה על מה עושים עם התוצאה של החישוב. מה המשמעות של החישוב הסטטיסטי? בהערה או בסייג אחד, משהו כן הערתי שנוגע גם לסטטיסטיקה עצמה. שהחישוב הסטטיסטי במקרים מסוימים הוא לא באמת חישוב סטטיסטי. נגיד ב... חתיכת בשר מחנויות, אמרתי שלמרות שנגיד 9 חנויות כשרות ואחת טרפה, אז לכאורה 90% שחתיכת הבשר שמצאתי היא כשרה, שם הטענה שלי הייתה גם במישור הסטטיסטי. למרות שאם הייתי צריך להמר, הייתי מאמר 9-1. אבל לא נכון להגיד שיש הסתברות של 90% שחתיכה הזאת כשרה. זה הימור מבורות, לא הימור מידע. ולכן אני כן מאיר משהו על זה, שזה לא באמת הסתברות. זה עוד פעם, פרקטית, אם אני אצטרך לאמר, אני כנראה אאמר על 9-1. אבל צריך להבין שזה באמת לא הסתברות, זה לא רק שיקול משפטי או... זה לא הסתברות. זה איזושהי הנחה אפריורית שאני אמור להתייחס לזה כ9-1. אבל בסיס הסתברותי לדבר הזה אי אפשר להציג. ובמובן הזה יש פה איזושהי ראייה, לא רק לגבי המשמעות של החישוב הסטטיסטי, האם אני משתמש בו או לא, האם הוא קביל במשפט או לא, אלא גם לגבי החישוב הסטטיסטי עצמו, שמקרים שנראים לנו דומים, זה 90% וזה 90%, אחד מהם זה תוצאה של חישוב סטטיסטי, והשני זה איזושהי ברירת מחדל שנובעת מבורות, מאופציות, 10 אופציות שוות, שאני מייחס הסתברות שווה לכולם, בלי לדעת שום דבר. אז זה לא תוצאה של חישוב הסתברותי, ויכול עקרונית לבוא מישהו ולומר, אני אפילו לא מקבל את המספר 90%. מי אמר שזה 90% שזה קשר? איך אתה יודע שהסיכוי שזה פרש מחנות א', ב', ג', עד י', הוא אותו סיכוי? אולי יש חתיכות שארוזות בצורה שונה, ולכן נאבדות יותר בקלות. דיברנו כבר על האופציות האלה, ולכן במצב כזה, אני עדיין מדבר על 90% כמספר, אבל ההערה היא כבר יותר עמוקה מאשר הערה משפטית. זה כבר כמעט הערה הסתברותית. טענה שלי שה-90% פה זה שימוש מושאל במושג אחוז. אני אאמר 9-1, אבל זה לא תוצאה של חישוב הסתברותי. טוב, זה מביא אותי לדיון הבא שלנו. הדיון הבא שלנו עוסק במושג של קבוע בהלכה. בדרך כלל הולכים אחר הרוב, כל דה פריש מרוב הפריש, אבל בקבוע, מצב של קבוע, אני אגדיר אותו עוד מעט, לא הולכים אחר הרוב. ועוד פעם צריך לשאול את עצמנו, מה ההסבר לזה? זאת סוגיה מאוד מקבילה לשאלה של הסתברויות במשפט, כן, ראיות סטטיסטיות במשפט. כי גם שם, איכשהו נראה, גם כאן, זאת אומרת, איכשהו נראה כמו שם, שפריש וקבוע יש את אותה הסתברות, ובכל זאת פה אנחנו משתמשים בזה, ושם אנחנו לא משתמשים בזה. השאלה למה? אז מטבע הדברים, קצת אחרי שחשבתי על שאלת הראיות ההסתברותיות, חזרתי להשתמש בכלים האלה כדי לנסות לחשוב על דין קבוע. אולי גם את דין קבוע אני אוכל לנתח בצורה דומה, כי גם שם אתם מבינים שיש לנו 3 אופציות. למה בדין קבוע להתייחס לזה כמחצה על מחצה, ובדין כל דה פריש להתייחס לזה כרוב. אתם יודעים מה? אולי אני קודם כל אציג את המושג. גמרא, הגמרא בכתובות, זה הסוגיה העיקרית של דין קבוע, בכתובות תתווה ועמוד א', אני משתף רגע, גוף האמר הבזירה, כל קבוע כמחצה המחצה דמי, בין לכולה בין לחומרה. מנהלי לרבזי רעה, כן? שמקרים שנקראים קבוע, עוד רגע נגדיר אותם, לא הולכים אחר הרוב, אלא מבחינתנו זה ספק שקול, 50-50. מנהלי לרבזי רעה, מאיפה רבזי רעה יודע את זה? אילי ממיתי שחנויות, כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת בשר נבלה, ולקח מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח, ספקו אסור, ובנמצא הלוך אחר הרוב, אולי זה המקור של רבזי רעה, שמה? בדין החנויות יש הבדל. לא משנה כרגע מאיפה הגמרא מוציאה את זה, אבל יש הבדל. אם אני מוצא חתיכת בשר זרוקה בשוק, ויש 9 חנויות כשרות ואחת טרפה, אז אנחנו רואים כל דה פריש מרובה פריש. החתיכה הזאת פרשה מאחת החנויות, כי היא מקורה באחת החנויות והיא יצאה משם, ואיכשהו הגיעה לכביש. אז אני אומר, כל דה פריש, מה שפרש, מרובה פריש. זאת אומרת, מרוב החנויות. ולכן היא קשרה. נקרא הדין. אבל אם אני הולך לתוך כן, מה שכתוב פה זה לקח מאחת מהן ואני לא יודע מאיזה מהן לקח. אני לא מוצא את חתיכת הבשר ברחוב. אני הכנסתי לאחת החנויות, קניתי לעצמי חתיכת בשר, הגעתי הביתה, ואז נזכרתי, אוי, יש גם חנות טרפה בעיר. אולי נכנסתי אליה, אני לא זוכר לאיזה חנות נכנסתי. זה הדיון השני, זה נקרא קבוע. למה? כי הספק מתעורר לא מתי שאני מצאתי את החתיכה, כי לא מצאתי אותה. מתי החתיכה הגיעה אליי ליד? כשהייתי בחנות ולקחתי אותה מהמדף. לכן מבחינת ההלכה, רגע התעוררות הספק, הוא הרגע שבו אני נמצא בחנות ובוחר את החתיכה הזאת. וברגע הזה החתיכה לא פרשה מהחנות, היא בחנות, היא נמצאת במקומה. היא קבועה במקומה. ובמצב כזה אומרת הגמרא, אני לא הולך אחר הרוב, למרות שיש 9 חנויות כשרות ואחת טרפה, אלא זה מחצה על מחצה. זה דין קבוע. הגמרא שואלת מאיפה רב זירא יודע את זה, אז היא אומרת, אולי זה מהחילוק הזה בחנויות, עוד פעם, זה לא מאיפה, מהתורה, אלא מאיפה הוא מוצא את זה בחז"ל, כן, בתנאי. ואז הגמרא דוחה את זה, היא אומרת, לא, כי זה אטם לחומרא, כן, אתה לא יכול להסיק משם ראייה, כי יכול להיות ששם אתה מתייחס לזה כטריפה, כי אתה הולך לחומרא. מי אמר שהולכים עם זה גם לקולה? אבל לחומרא זה כן מקור. כן? אז לענייננו בעצם, אם נסכם רגע, מה זה מצב של קבוע? המצב של פריש זה יש לי 10 חנויות, חתיכה אחת פרשה מאחת החנויות. אני שואל את עצמי מאיפה היא פרשה, כיוון שיש 9 חנויות כשרות ואחת טריפה, ההנחה היא שהיא פרשה מאחת מהחנויות הכשרות. כל דה פריש מרוב הפריש. מי שפרש, פרש מקבוצת הרוב. ולכן מעיקר הדין החתיכה כשרה. זה דין פריש. דין קבוע זה כאשר אני ניגש לאחת החנויות, בוחר חתיכת בשר, אבל אני לא יודע אם החנות הזאת הייתה החנות הטריפה או אחת מ9 הקשרות. לכאורה הסיכוי הוא אותו סיכוי, גם זה 90% שהחתיכה קשרה, ושם אומרת הגמרא, הכלל הוא שמבחינתי זה ספק שקול האם החתיכה טריפה או לא, 50%, לא 10%. ולכן צריך להחמיר, ספק דאורייתא לחומרא. אז הגמרא אומרת, משם אי אפשר להביא מקור, כי יכול להיות שאומרים לך, אתה צריך להחמיר. דין קבוע הוא כמחצה מחצה לחומרא. אבל מה יקרה אם יש 9 חנויות טריפה בעיר, ואחת כשרה? אם מצאתי חתיכת בשר בשוק, אז הדין כל דה פריש מרוב הפריש, והחתיכה היא טריפה. נכון? יש 9 טריפות ואחת כשרה. החתיכה היא טריפה. מה קורה אם לקחתי את החתיכה מתוך החנות? אבל אני לא זוכר אם זה חנות מהטריפות, או זאת החנות הכשרה הייתה. במצב כזה, כל קבוע כמחצה על מחצה, זה ספק כשר, ספק טרף, כשפה ברירת המחדל היא להגיד שזה טרף, לא שזה כשר. זאת אומרת, פה להגיד שכל קבוע כמחצה על מחצה, זאת אמירה לכולה, לא לחומרה. אל תתייחס לזה כטרף בוודאי, אלא זה רק ספק טרף. עדיין צריך להחמיר, מספק. אבל זה ספק ולא רוב. למשל, אם יהיה עוד ספק, זה כבר יהיה ספק ספיקה. אוקיי? אז זאת אמירה לכולה, זאת לא אמירה לחומרה. והגמרא שואלת, מאיפה רבי זיירא יודע שבמצב של קבוע זה נחשב ספק בין לכולה בין לחומרה? במקרה של חנויות זה הולך לחומרה. כי המקרה של חנויות מדבר על 9 כשרות ואחת טריפה. אבל מי אמר שבמקרה ההפוך, שאותו לא מצאנו בחז"ל, במשנה, אבל במקרה ההפוך של 9 טריפות ואחת כשרה, האם גם שם קבוע יהיה כמחצה על מחצה, או ששם לא, נלך אחרי הרוב. זה מחצה על מחצה רק כשזה לחומרה, לא כשזה לכולה. אז אומרת הגמרא, יש לי מקור אחר לדין הזה, וזה שוב פעם מקרה של קבוע. כן? אלא מ9 צפרדעים, ושרץ אחד ביניהם, ונגע באחד מהם, ואינו יודע באיזה מהם נגע. ספקו תמה. כן? יש לי בעצם 10 יצורים, באיזושהי קופסה, אוקיי? יש 9 צפרדעים ושרץ. עכשיו הכנסתי יד ונגעתי בעיניים עצומות באחד מהם, ואני לא יודע באיזה מהם נגעתי. אם נגעתי בשרץ אני תמה, אם נגעתי בצפרדעים אני טהור. אז אומרים לי, זה ספק ומספק אתה תמה. מה זאת אומרת? למה אתה תמה? כי זה קבוע, נכון? יש פה 9 צפרדעים, רוב הסיכויים שנגעתי במשהו טהור. למה מחייבים אותי להיות תמה? כי זה קבוע. וברגע שזה קבוע במקומו, אני הכנסתי את היד לקופסה, זה לא שזה שרץ יצא החוצה, אלא אני הכנסתי את היד לקופסה, ואני שואל את עצמי במי מהם נגעתי, כמו עם חתיכת הבשר, שבחרתי אותה בתוך החנות. במקרה כזה זה מקרה של קבוע, והדין זה כמחצה על מחצה, ספקו תמה, זה לא 90% טהור, זה 50% טהור. אז אומרת הגמרא, אתם נמי לחומרה. זה גם מקור לחומרה, כי אתה אומרים לך אתה ספק תמה במקום 10% תמה. אלא מ9 שרצים וצפרדע אחד ביניהם, ונגע באחד מהם ואינו יודע באיזה מהם נגע, כן? ברשות היחיד ספקו תמה, ברשות הרבים ספקו טהור. הכלל בספק טומאה זה שזה לא כמו דיני ספק הרגילים, ספק הדאורייתא הרגיל, אלא זה תלוי איפה אתה מסתפק. אם זה ברשות הרבים, אז בספק אתה לא תמה. אם זה ברשות היחיד, אז גם מספק אתה תמה כאילו שזה ודאי. זה הכלל בדיני תומה, לא משנה, לומדים את זה מסוטה. אז במילים אחרות, מה שהגמרא אומרת, זה שאם יש 9 שרצים וצפרדע אחד, אז נגעתי באחד מהם ואני לא יודע איזה, אז יש 90% שאני טמא. והגמרא אומרת, לא, זה קבוע, לכן זה רק 50%. זאת כבר אמירה לכולה, נכון? כמו המקרה של 9 חנויות טרפות ואחת כשרה. ואם אנחנו עדיין אומרים שזה דיני ספקות, ואומרים את זה שספקות טמא ברשות הרבים, ברשות היחיד וברשות הרבים ספקות טהור, זאת אומרת, אומרים לי, פה חלים דיני ספקות, זה לא 90%, זה 50%. פה זה המקור לזה שדין קבוע משמש גם לכולה ולא רק לחומרה. אוקיי? זאת אומרת, זה לא שאומרים לי שבדין קבוע תחמיר על עצמך, לא. דין קבוע נתפס כשאלה הסתברותית שונה. דין פריש הולך לפי ההסתברות, דין קבוע, ההסתברות היא 50-50, בין לכולה בין לחומרה, זאת אומרת, זה אמיתית. זה לא שאומרים לי, בוא תחמיר ליתר ביטחון. לא, לא, גם להקל. זאת אומרת, אני אומר את זה באופן פוזיטיבי, שזה 50-50. לא לחשוש שאולי זה 50-50. לכן גם לכולה, אני הולך בקבוע, כאילו שזה מצב של ספק שקול. זה דין קבוע. עכשיו, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה ההסבר, לפני, אתם יודעים מה, אולי רק נסיים את הסוגיה, מה אומרת, ומדאורייתא מנהלן, מה זאת אומרת מדאורייתא מנהלן, הרי עד עכשיו שאלו מאיפה רבי זירא יודע את זה, מתוך מימרות תנאיות, ברייתות או משניות או משהו כזה, אבל השאלה מאיפה התנאים עצמם ידעו את החילוק בין קבוע לפריש? מאיפה התנאים המציאו את זה? אז רב זירא למד את זה מהמקרה של הצפרדעים. אבל התנאים מאיפה הם יודעים את זה? צריך להיות להם איזשהו מקור מהתורה, או לא יודע, או שיקול מסברה, או משהו. שואלת הגמרא, ומדאורייתא מנהלן, אמר קרא, וערב לו וקם עליו עד שהתכוון לו. זה דעת רבי שמעון, כך עולה שם מהגמרא, לא משנה. כתוב, הפסוק, תראו, הפסוק מופיע פה למטה, יהיה איש שונא לרעהו, וערב לו וקם עליו, ויכהו נפש ומת, ונס אל אחת הערים האל. מדובר ברוצח, והוא מגיע לעונש מוות. כן? ללכת להרי מקלט לא יעזרו לרוצח במזיד, הורגים אותו. אם מזבחית ייקחנו למות. אוקיי? אז לכן, זה בעצם דין רוצח. אבל בפסוק מופיע שיש תנאי. אם יהיה איש שונא לרעהו, וערב לו וקם עליו, ויכהו נפש. למה התוספת הזאת? צריך להיות כי יהיה איש שונא לרעהו, ויכהו נפש ומת, הורגים אותו, כרוצח. מה זה התוספת הזאת, וערב לו וקם עליו? אז על זה נחלקים תנאים. חוזר לקטע בגמרא. ומדאורייתא מנהלן, אמר קרא, וערב לו וקם עליו, עד שהתכוון לו. מה זה צריך להיות רוצח במזיד? זה התכוון. ורבנן אמרי, דבר רבי ענאי, פרט לזורק אבן לגו. הוא זרק אבן לתוך בור או חדר, שיש בתוכו 10 אנשים. היכי דמי, שואלת הגמרא, אילי מדעיקה 9 כנענים, ואחד ישראל ביניהם, יש שם 9, ההנחה היא שעוד פעם, שעל גויים לא חייבים מיתה. על רצח גוי זה לא נלמד מלא תרצח, אלא משופך דם האדם באדם דמו ישפך, זה איסור דאורייתא, אבל אין עונש מיטה. ורצח יהודי זה עונש מיטה. עכשיו נגיד שיש חדר שיש בו 9 גויים ויהודי אחד. זרקתי לתוכו אבן, אני לא יודע במי היא תפגע. כן? אז אומרת הגמרא, ותיפוק לידרו בכנענים נינו. כן, איך מדובר? אם היו שם בחדר 9 כנענים ואחד ישראל, אז יש רוב כנענים, אז מה? הוא הרג את היהודי. כן, אבל אתה אומר, לא מתקיים שהוא קם לו וערב עליו. למה? כי הוא לא התכוון מראש להרוג את היהודי. אז אי אפשר לחייב אותו במצב כזה. זאת אומרת, הגמרא, תפוק לדרו בכנענים נינו, אינה מפלגה ופלגה, ואפילו אם נתייחס לדין קבוע כמחצה מחצה, ספק נפשות להקל. הרי אי אפשר להרוג בן אדם אפילו אם זה מחצה מחצה. יש לחייב אותו עונש מיטה, הוא צריך להיות ודאי רוצח, לא ספק רוצח. אז אומרת הגמרא, לא צריכה, דאיקא 9 ישראלים הוא כנעני אחד ביניהם. אם דין קבוע היינו הולכים אחרי הרוב, אז היינו הורגים את הרוצח. למה? יש פה 9 יהודים והולכים אחרי הרוב. הוא התכוון להרוג יהודי, והוא אכן גם הרג יהודי, הוא חייב מיטה. אבל אומרים לי פה שהוא לא, וקם לו והרב עליו, מדבר על מקרה של 9 ישראלים וכנעני אחד, על זה מדבר הפסוק. הפסוק אומר שבמקרה כזה לא הורגים אותו, לא מתקיים פה התנאי של וקם לו והרב עליו. אז למה לא? רואים שכל זה קבוע כמחצה על מחצה. וכאן זה לכולה. נכון? פה לא רואים שכל זה קבוע זה מחצה על מחצה, זה לכולה, כי לא הורגים אותו בגלל שזה מחצה ולא 90%. אז זה המקור לדין קבוע. אוקיי? עכשיו, אני לא אכנס כבר לדין קבוע יותר, אני רק אסיים בקביעת המסגרת הדיון הלאה. כמו שאמרתי קודם, השאלה למה בקבוע אנחנו מתנהגים אחרת מאשר בפריש, היא שאלה שמאוד מזכירה את השאלה של ראיות סטטיסטיות במשפט. למה? גם אם לקחתי את החתיכה מתוך החנות, או שהחתיכה פרשה, לכאורה זה 90% וזה 90%. או עם הצפרדעים, אם אני נוגע בהם או לא נוגע בהם, או אני, נגיד, בן אדם אחד יצא מתוך החדר ואז זרקתי עליו את האבן והרגתי אותו, זה יהיה פריש. אני חייב מיטה. אבל אם זרקתי את האבן לתוך החדר, אז זה קבוע, כמו עם החנויות. זה קבוע כמחצה על מחצה. עכשיו, בשני המקרים הסיכוי הוא 90%. אז השאלה, למה במקרה אחד אנחנו מתייחסים ל-90% הזה כאילו זה רוב, ואז זה פושט את הספק? במקרה השני, מבחינתי, אני עדיין בספק, זה כמו 50-50. לא הסתברותית, אלא הלכתית. זה כמו 50-50. בדיוק כמו בראייה סטטיסטית במשפט, שלמרות שיש רוב, מבחינתי אין ראייה, זה 50-50. אז דין קבוע מאוד מזכיר את המקרה של ראיות סטטיסטיות במשפט. ולכן גם כאן אני חוזר לכל המעל, לא אחזור על הכל, אני רק עושה את הלינק. אותם שלושה סוגי הסברים בעצם עומדים בפנינו כרגע. או שאני אראה שקבוע זה הסתברות יותר נמוכה, ולכן לא מתחשבים בהסתברות שם, או שאני אראה שיש פה איזשהו שיקול משפטי, תוצאתי, או שאני אראה אינטואיציה משפטית. כן? שלושת האפשרויות האלה. ושוב פעם, כל אלה שינסו להסביר את קבוע, תלוי האם הם מקבלים עקרונית את האופציה של ההסבר מהסוג השלישי או לא. וזה נכנסים כל הדחוקים של ההסברים לדין קבוע שאנחנו נפגוש. אוקיי? אז האנלוגיה ברורה, ואני ארצה לעשות ניתוח דומה למה שעשיתי בסוגיה הקודמת, של ראיות משפטיות, ראיות סטטיסטיות במשפט, לדין קבוע. אוקיי, אנחנו עוצרים כאן, אם יש הערות או שאלות. טוב, להתראות, שבת שלום.
תודה רבה, רב.
תודה רבה.